הסוגיה אנחנו עוסקים בסוגיה גדולה ומרכזית בהלכות שבת. עליו הראשון שנצטווינו במלאכת שבת, לומדים אנחנו בפרשת השבוע, ראו כי השם נושא לכם את השבת, על כן הוא נושא לכם ביום השישי לכם יומיים, שבו איש תחתוב, אל יצא איש ממקומוי ביום השביעי. הפסוק הזה מתפרש במסכת ערבים בשתי דרכים שונות, שני פירושים שונים, הלכות שונות. ערבים י"ז עמוד בייס למדו חז"ל מן הפסוק הזה את האיסור להוציא מרשוס לרשוס, וחז"ל פרשו על יצא איש ממקומוי, כאילו כתוב על יוציא איש ממקומוי, כי יש איסור להוציא משוס היוחד לשוס הרבים, או להכניס משוס הרבים לשוס היוחד, וכך למדו חז"ל, בערבין י"ז עמוד בייס, שמן הפסוק הזה למדנו בסוף, הוא יצור משוס לשוס. נון א' ומד א', אנחנו מוצאים פירוש אחר, ושם הפסוק מתפרש כפשוטו, וחז"ל מביא מכאן שאסור אדם לצאת מחוץ לתחום, והדין של תחומים לא קשור אם יש לך שיסים מלאים או ריקים, אסור לאדם לצאת מחוץ לתחום שבת. 2000 אמה מדרבונון, לשיט הסלמבה, מיוס בייסמר ומן הצוירו. מכל מקום הפסוק הזה מתפרש בשתי דרכים, ואנחנו היום נתרכז בעיקר על הפירוש הראשון. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היא סוגיה הלכתית מובהקת, רחבה, מן הים וארוכו מארץ מידו. בסוגיה הזו צריך לכתוב ספרים, ואי אפשר למצוא אותה בשיעור קצר, אבל בכל זאת, כפי שאנחנו בדרך כלל נוהגים ומשתדלים, לנסות לפחות לנגוע בעיקרי הדברים ובשאלות מעניינות שהתעוררו במלאכת היצור בפרט, אבל היסודות שאנחנו עוסקים בהם נוגעים גם לשם, מלאכות שבת, ולא רק למלאכת היצור. קודם כל שואלים את התוספות, בעצם הדעת, בתחילת מסכת שבת, למה אנחנו צריכים פסוק למלאכת היצור? הלא כל שאר המלאכות לא נעצרו להגיע בכסובים, אלא לומדים מהקומץ המשכן. כל המלאכות חיוניות, נצרכות, בקומץ המשכן, הם למד את מלאכת שבת. יש עוד מלאכה אחת בלבד שכתובה להדיה, שנאסרה להדיה בתורה, וזה לא יסברו איש בכל משוסיכם, ולגבי הלאה וזה כבר נחלקו תנוע עם עבור על הלאה, יויסס או עבור על החלת יויסס, ואנחנו לא מוצאים שאלה דומה, דיום דומה, בנוגע לפתרי תואר. למה מלאכת תואר צריכה פסוק? והתואר יויסס מתרצים בהגדרה מחודשת שהתואר מלאכי גרוע היא, ולכן, אילולי שיש מקום מפורש בתוארה, לא היינו מעלים על דעתנו לכלול את ההוצאה בכלל למצאת מלוכת. והדברים מתיישבים במיוחד לפי פירוש אחד וגרסה אחת בבוב הקרא בית המדלת, כאשר שם כתוב בגמורה מה הן האבות ומה הן התולדות ומה בין האב לתולדו, וגמור אומר, הכתהבה במשכן חשיבה וקורא ליער, בגרסה אחת יש שם בתויסס ובראשונם, הכתהבה במשכן וחשיבה קורא ליער ולחוירה, ההבדל בין שתי הגרסאות. האם כל דבר שהיה בקומץ המשכן קרויה, או רק דברים חשובים שעשו אותם במהלך הקומץ המשכן קרויים אהב, אבל מכל מקום. התויסס ויתר הראשונם אומרים, מלאכת היצור היא מלאכה יוצאת מן הכלל, משום שהיא מלאכה גרועה, ולכן אילולי שההוצאה נעשה להגיע בתוארה, לא היינו מתייחסים אליה כאל מלאכה משום שהייתה נצלחת בהקומץ המשכן. והאור זרוע סמפי בייק מגדיר מדוע היצור המלאכה גרוע היא משום שמקור החפץ והשתה חפץ. אין כאן שום יצירה ותיקון ושינוי בגוף הדבר. זה היה פה ועכשיו זה שם, ולכן זה מלאכה גרוע. יתר המלאכות יש בהם שינוי בגוף החפץ, או תיקון, או זה לא מדויק לומר שכל יתר המלאכות יש בהם שינוי בגוף החפץ, כי גם בסדר, אפשר לומר, מקור החיה והשתה חיה, מקור האוף והשתה. אבל בכל זאת יש שינוי מהותי, כי הוא כבש את החיה תחת ידו, והיא לא עוד חיה דבר, אלא היא כבושה תחת יד האדם, ואף על פי שאין שינוי בגוף הדבר, אבל בכל זאת ששינוי בסטטוס, ויש כאן קירוב הנוסעות, מה שאין כן בהוצאה מרשות לרשות, מכל מקום. לא נעריך בסוגיה הזו, מישהו בכל זאת רוצה להתעמק בסוגיה הזו, מה רמוקם, אני לא. סימן הראשון מנחתו של מסכת שבת. אני חושב שיש שם דברים יסודיים וחשובים ומתיישבים על הלב, מי שרוצה יותר להתעמק בעצם ההגדרה של מלאך הגרוע וביסודות של מלאך הסקסואל. סימן הראשון במחסור של מסכת שבת, אני רוצה יותר היום להתרכז בשאלות מעניינות וביסודות כלליים. אז המון שאלות מתעוררות היום בערך השבת בכלל, אבל יש מן שאלות ייחודיות למלאך הסקסואל. אני רק אתן דוגמאות קצרות לפני שאנחנו מפליגים לגוף הסוגיה. הרבה קהילות בחוץ לארץ, המון קהילות בחוץ לארץ אין בהם עירוב, וגם כשיש עירוב, המנהג הוא של עירוב, תמיד יש מחלוקת. בארצנו פחות, אף על פי שגם בארץ ישראל, המון בני תורה לא סומכים על העירוב, אבל מקובל לסמוך על עירוב בארץ ישראל ואין מחלוקת. כמעט בכל עיר ובכל כפר, בארץ ישראל יש עירוב די מודר. אבל בחוץ לארץ, משום מה, כל מקום שיש עירוב ישנן מחנות, 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 רשויות, רשויות, והרבה קהילות קטנות אין בהם עירוב, והמון שאלות נשאלות. השאלה הנפוצה ביותר, איך נועלים את הבתים? מה עושים עם המפתחות? אי אפשר להשאיר בתים פתוחים. וכשאתה מסתיר את את המפתח מעל הדלת, או מתחת לשטיח, כאילו תלית הפתק, מי שרוצה את המפתח, תסתכל מתחת לשטיח, לא צריך להיות גאון, וכבר אין איפה להחביא מפתח ליד הדלת. אז כל אחד שמבקר בקהילות בחוץ לארץ, מכיר את החגורות האלה, חגורה שהיא רצועת גומי, והמפתח, החול של המפתח, מחבל את שני החלקים, ולכן זה הופך להיות בגד, יותר דחוק, אבל אם אתם מבקרים בחוץ לארץ, אל תנסו להחזיק את המכנסיים עם עם החגורות האלה, כי לא תמיד עובד, ולפעמים יכולים להיות הפתעות לא נעימות. אז הרבה אנשים יש להם גם חגורה, ובנוסף לזה חגורת השבת, אבל אז זה ודאי לא עובדת, אז הופך להיות מסע. אז עדיף רוצים מפתח. מאשר רוצים להפתח פלוס חגורה, אז מה, אז הריבוי בשיעורים, אז מה הוא יהיה כחומה, בתקנטו. אבל זו בעיה גדולה, וצורך אם יש מקום להגר בזה. ושאלה נוספת, בקהילות רבות, בפרט לשבתות של הקיץ, כאשר הימים ארוכים מאוד, ובדרך כלל מדובר בקהילות קטנות, והנשים מאוד מאוד חפיצות לצאת מן הבית בשבת, והן לא יכולות לשבת כל היום בגפן, ובפרט בקירות שעוסקים בקירוב, ורוב עבודת קירוב רחוק נעשית בשבת, והאמצעי היעיל ביותר זה סעודות שבועות, בת ומתקבצים ביחד, מה עושים עם תינוקים? אז בהרבה מקומות נוהגים, ואני מכיר בזה, שהנוכריות הוציאו את העגלות ואת התינוקים, ואני חושב שמכיוון שמדבר גם במצווה וגם בצורך גודל שער להקל בשבוס לשבוס במוקר מצווה, בהרבה מקומות שאלות אלה מתעוררות על רקע ביטחוני, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, כאשר הכוחות הביטחון והמשטרה ממליצה שמישהו חמוש יהיה, האם ואיך מצלצלים נשק, אז אם מדובר בפיקוח נפש, אז יש יותר מקום להקל. אבל גם בפיקוח נפש אפשר לומר שכל אחד יישב בביתו. אז האם נגזור על קהילה שלמה שאין תפילות שבת, אין קריאת התורה בשבת, כל אחד מתפלל ביחיד, ואנחנו מבטל את קיבוץ הציבור בבית הכנסת, או שמה יש מקום להקל? אנחנו היום לא עוסקים בסוגיה של מוקצה, יותר בסוגיה של הוצאה, באיזה תנאים אפשר להקל ובאיזה דרך. ובעיקר אנחנו נוגעים בשתי סוגיות שונות. סוגיה אחת, מקום שבו הקלו חז"ל בהוצאה משות לשות או במוות על אדם שסרה אביו, כאשר אדם בהול על ממונו וחז"ל חששו שאם לא נקל יבואו לעבור על איסור חמור יותר. וכדי שלא יעברו על איסור דאורייתא, אנחנו מוצאים שחז"ל הקלו באיסור דרבנן. וזו הסוגיה הראשונה שאנחנו נעסוק בה. שבס קוף נום גמר מדלת. המשנה הראשונה, פרק האחרון בספר שבס. מי שהחשך לו בדרך, הקלו חכמים, יש לו כיס, יש לו ממון. הוא לא קלקל את אורחותיו כראוי, הוא נמצא בדרכו הביתה וקידש עליו היום, הוא רשאי למקסור את כיסו לנוחי, או להניח על גבי בהימה. והגמור קופנון ג' המדבי אומרת, עוד אחרת הייתה בידם, עוד הוראה אחרת, ולא רצו לגלות אותה, ולא גילו אותה אלה לצנועים, יש מחלוקת עם מחקוסה, או גדשוסה, אם כן עשו טוב או לא, והכולה הנוספת שלא כתובה במשנה, אלא בגמורה, זה יטלת על פוחס, פוחס מדל אדם. זאת אומרת, הקלו, לא רק להכניס, לטלטל את הכיס על ידי בהמה או על ידי נוכרי, אלא גם כשאין אפשרות משתי פתרונות האלה, גם פוחס, פוחס מדל אדם. הרי שהקלו בסדרבונן, במקום הפסד, מחשש שהם לא נקל, אנשים לא יעמדו בניסיון, לא ימצאו את כוחות הנפש להשליך את מהותיהם בחוצות ולוותר על כספם, וכדי שלא יעברו על איסור חמור, הקלו חז"ל בסדרבונן. האם יש ללמוד מכאן הוראה כללית? שבכל מקום שיש שעס שעברו על איסור דאורייתא, יש מקום להקל בסדרבונן. האם אפשר אדם ישמעו סון המלסה? או שמה נאמר שבדרבונן אי אפשר לדם או ישמעו סון המלצה וללמוד אלף מבית, כמו שכותב המוגנבור בתמישים זיין, באופן כללי בסיף קוטן זיין, שבדרבונן אין ללמוד הלכה מהלכה ולדמות מלצה למלצה. זה לא כלל גמור, בהמון סוגיות אנחנו כן לומדים מה שורש הדין, מה טעמו, ומכאן אנחנו פוסקים כך גם במצבים אחרים. אבל בסוגיה הזו יש לעיין. האם זה קורה שאנחנו מוצאים אך ורק במשך שלך בדרך, או שאנחנו אפשר לדמות מלצה למלצה בשאלה נוספת? האם אפשר להתיר גם שער שוסים דרבונן, שער איסור דרבונן, או שמה לא יקלו, אלא בשלושת אלה. להניח על גבי בהמה, לתת לנוכרי, ולהעביר פוחס, פוחס מדל אדמס. יש ארבע סוגיות בשעס, שבהם אנחנו רואים שחזר התייחסו לחשש מתוך שאדם בהול, ויש חשש שיעבור הליך החמור, וחזר לקחו זאת בחשבון. אני מדקדק מאוד בניסוחים. לא אמרתי מה אמרו חזר כשאת, לקחו זאת בחשבון. יש מקומות שהקלו, ויש מקומות שדווקא החמירו, וזה חלק מהדיון. סוגיה הראשונה, שבת קוף נון גמל. מכיוון שאדם בהול על ממונו, התירו איסור דרבונן למלט את בני האדם מאיסור דאורייתא. סוגיה נוספת בפסוחים, יהודה א' עומד א', ואותו הסוגיה מופיעה גם בפקודת ל' גמל עומד ב', בכור שאוכל זוי דם. בכור שאוכל זוי דם, וצריך להקיז דם, להוציא ממנו דם כדי להבריאו שלא ימות. יש שש שהבהמה תמות, ולכן יש צורך להוציא ממנו דם. נחלקו רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר, לא יקיז אפילו במוקם שאינו יצא בימו, אסור להתיל מום בקודשים. רבי יהודה אומר, אם תתיר לו להתעסק בהוצאת דם, יש חשש שיתיל בו מום, ויעבור לו לסדאורייתא. לכן חז"ל החמירו, ואסרו את הקזת הדם, אסרו במקום שאין איסור בימום. זאת אומרת, מחשש, מתוך שעוד הם בואו לאלמונו, החמירו, ואמרו, לא יגע. הוא מצווה לתת לו בהמה למות. חכמים אומרים להפך, אם לא תתיר לו, ולא תיתן הנחיות מקילות, יש חשש שיתיל בו מום, משום שאין עוד אדם. מעמד על ממוינוי, ולכן מותר להקיס במוקם שאין אוי סובימו. הרי שנחלקו רבי יהודה וחכמים עם הקלו משום החשש עוד בו לנו ממוינוי, או שמה החמירו. סוגיה הזו לא עוסקת דרך השבת, אלא בדיני מטל מום בקודשים. אבל המורדכי, נסכת שבת משים מהם, מביאים שיש מן הראשונים שלמדו מכאן גם לגבי הלכות השבת, מה דין בהימה שאוכל זה דם בשבת. והדרך היחידה להציל את הבהימה זה להקיז ממנו דם. אבל להוציא דם מבעל חיים, זה מלוך הדיוריתא של נטילת שלשומה. אומר המורדכי, יש מי שלומד מסוגיה זו שמותר להקיז דם לבהימה בשבת על ידי נוכרי. משום שאמיר הנוכרי זה רק שבות, איזה דרבונן, ומכיוון שאותם בור על ממוינוי, והלוכה כחכומם ולא כרב יהודה, ורדעת כחכומם, הקלו מחשש שיעבור לקשר לדית דיוריתא, וכאן אפשר ללמוד גם מלך השבת. אז המורדכי כן מדמה מלצה למלצה, אבל לא ממש, לא ממש, כי הפסק של המורדכי בנוי על שילוב של שתי סוגיות שונות. סוגיה אחת, הסוגיה של בחור שאוכל אדם, מסכת סוכן ומסכת בחורת, זה בדיוק אותו חשש, אלא שכמה מדובר במחלמון בקודשן וכמה מדובר בשבת. אבל רואים שחזר חששו, שבמצב הזה בדיוק יש חשש, שבור על ממוינה והוא יבור על איתו דיורייסה. ומניין לא להקל במיר לנוחי, זאת כבר למדנו בשבת קופנון גימל, כאשר עוד בור על ממוינה, מי שאיכשה לך בדרך את תראו מיר לנוחי, ולכן כאשר אנחנו משולחים את הסוג בשבת ומסוג בפסוחים, יש לנו מקור מפורש להקל ממש בהלכה זו. וכך אכן נפסק בשולחן אורך בסמן שין א', שבהם שאוכל דם מותר להקיז דמה על ידי גוי. אז למדנו שתי סוגיות בגמורה, וסוגיה נוספת שבדברי הפויסקים שלא מפורש בחזל, אבל היא נלמדה מהשילוב של שתי הסוגיות הנ"ל. שבת קופיות זיין עומד בית. כאשר דליקה נפלה בבית, התירו להציל מזון שלוש סעודות. והגמור שואלת, ולמה לא יותר? למה שלא יציל יותר מן הבית? מתוך שאודם בואו לאלממוינוי, חששו חזל שמתתיר לו, הוא יעבור לידי כיבוי, ולכן עצרו. כאן משמע כשית עשרה ביהודה, בבחור שאוכל זידיו. מחשש שיעבור לעצור לסגורי, תעדיף לעצור ולא להציל. וכאן ליטמן דפאלי, כאן זה מישלן, והגמור מפרשת. מדוע עצרו עליו להציל יותר? מחשש שמה יבוא לכבוד. סוגיה הזו סותרת את שיטת חכמים שלוחי כמו איסון בפסוח י"א, וגם את הסוגיה במי שאוכל זוי, שם הקלו ולא החמירו. אז לכל הפשטת הסבורה, החילוק פשוט בתהליך, הכל לפי העניין, כאשר מתירים לאדם להציל כל מה שהוא יכול, הוא ייכנס לבית, אבל הוא לא יספיק, הוא לא יספיק, ויש דברים קריאים שהוא לא יכול להוציא החוצה, הוא לא יכול לפרוש אותם. הלו, ותראו, יש רהיטים, ויש לו ארון רהיטים יקרים ביותר, ויש מקומות שלא יכול להגיע אליהם. את כל הכסף הוא שם מתחת למזרון, בחדר שינה, אבל הוא לא יכול להכנס לחדר שינה כי יש שם אש. אז החשש מאוד מאוד סביר שיבוא לכבוד. ולכן עדיף להרחיק אותו מהבית. אין לך מה לחפש שם, אסור להציל. אבל כאשר חז"ל מציעים פתרון מושלם, למה לחשוש שהוא יעבור לסדאורייתא? ולכן כאשר החשיך לו בדרך, הציעו לו מגוון פתרונות. והפתרונות האלה הם פתרונות טובים. או שייתן לגוי, או שהוא יכפוך את פוחס מדר אדמת, אז למה לחשוש אם נתיר לו יעבור לסדאורייתא? כך גם בכל שעוך הזה דם, התירו לו להקיז דם, אבל תשמע רק לא לעשות מום, אז כאשר חזל מציעים פתרון סביר, יותר מסתם לחשוש, שלא תתיר לו, הוא לא יעמוד בפתיון, הוא לא לעמוד בנסויים, והוא יבוא לסדורי, שבלכן יציעו לו פתרון מושלם, מה שאין כן בהצלה מנדליקה, הפתרון רחוק מלהיות מושלם, ולכן יש חשש גדול שמתתיר לו להציל, הוא נמצא בבית, והוא שובר את הראש איך אני מציל כאן ואיך אני מציל שם, אז הוא יבוא לכבוד. כך היה נראה בפשטוס. אבל דברינו נסתרים את דברי הפרשס. וזה מביא אותנו לסוגיה מספר 4, וזה מסכת שבת, מ"ג עמוד ב', ושם, בניגוד לשלושת המקורות הראשונים, אנחנו לא עוסקים באודם שבו על ממוינוי, אלא אודם שבו הוא על המייסוי, וכאשר מייס מוטל בחמו, ויש חשש לבזויין המייס, יתירו לטלטל ממיתו למיתו, ויש פלפול גדול וגמור על סמך מה יתירו, האם זה משום שפלפול מנסה לא שמי טלטול ולכן אין את איסור, וגמור אומר לא, טלטול מנסה גם היא. יש בה איסור של מוקצת, אבל הכאלו משום שאודם בוהול על המייסוי, בני המשפחה לא יוכלו לראות בן משפחה מוטל בביזיון וחלילה ירקיב בשמש, ולכן אם לא נתיר לו איסור קל, יבוא לעבור על איסור חמור, כך כתוב שבת, כפי שענה מטבייס. ואז לא יש שבת מנקים על המטבייס, ואז לא יש שואלים, שהדברים סופרים מה שכתוב בקופי זין המדווי, שם כתוב שהחמירו מתוך שאדם בהול על ממוינוי, וכאן כתוב שהקלו. אז לפי הספרה שלי, אין כאן ספירה כלל, הציעו לו פתרון סביר, לטלטל את המת ממיתו למת, ולכן אין חשש למה שיבואו לציעו לעסק, כאשר הוא יכול להשיג את המטרה באופן מושלם, בלי לעבור לציעו לעסק, אבל את ראשית רואים בכך ספירת. ומה שיותר תבוע, תראו של הטריסס. הטריסס מחלקים בין אודם שבו עולה על ממוינוי לאודם שבו עולה על מייסוי. אז כאשר מדובר רק בסכנת ממון, בהפסד ממון, כמו בשבת קופיות דיינו מתבאת, אודם בו עולה על ממוינוי, הניחו חזל שמנעצור עליו, הוא ישמע בקולה. ולכן אמרו שלא יכנס לבית, שייתן לבית על עוד פש. אודם בו עולה על מייסוי יותר ממה שהוא בו עולה על ממוינוי, ולכן כאן שקרו חזל והגיעו למסקנה אם נאסור לא ישמעו בקולנו ויבור לעבור על איסור חמור ולכן הקלו לו ותמוע בעיניי. אבל יש שתי סוגיות נוספות שבהן דווקא כן הקלו משום שאודם בור על ממוינו. בשתי הסוגיות האלה, באחד מדובר בכיס. כמה מאוד יש כבר בכיס? פעם לא נעשו כרטיסי אשראי ו... יש לו כיס של מאות. וחזל לא החמירו עליו אלא קלו עליו. בסוגיה שנה מדובר בבהמה שעלולה למות. ושבת קוגיזן מדובר בבית. בבית שעולה באש. והטריקס אומרים, לא, שם הוא סך הכל בעול על ממוינוי. ולכן חזל החמירו עליו מה שאין כיס במית שהוא בעול צבאי. אבל התירות של הטריקס נשתה משתי סוגיות מפורשות. אז אני לא יודע. לא הספקתי לעיין הרבה בפויסקים. אבל אם ידידי טלי, אני חושב שהתירוץ מאוד פשוט. כאשר חזל מציעים פתרון סביר, אז הקלו. אבל כאשר הפתרון איננו פתרון מושלם, כגון להסל מנדלייקה, רק אז חששו שמה יבוא לחבות, ולכן שם החמירו מה שאין כן בכל יתר שלושת הסוגיות, שבמקצתם מדובר בבור על ממוינוי, ובמקצתם בור על מייסוי, וכל הסוגיות הנ"ל הקלו, משום שהפתרון שהציעו הוא פתרון טוב, ושוב אין לחשוש שהאדם יבוא לידי מכשול. אז אלה ארבעה סוגיות בשעת, וסוגיה אחת נוספת, שהפויסקים חישו על סמך הסוגיות הנ"ל. ואני חוזר ושואל את השאלה הראשונה שאלתי היום בשיעור. האם אפשר ללמוד מהלכות אלה גם למצבים אחרים שבו אדם בהול על ממוינוי, והאם שאל אלמוד מאמיר הנוכרי ומפוחס פוחס מדל אדמת, להקל גם בשער השבוס וביסוד הרבונן. וזה מביא אותנו לסימן שין א' סיף רמת ימל. שם יש מחלוקת ונמחה בברמו. כאשר אנסים ובוזזים נמצאים בעיר, ואנשים חוששים להשאיר את המאות, את הכסף שלהם בבית. שמה יגנבו. האם יש יותר מערב שבת לתפור את הדברים יקרי הערך ואת הכסף בתוך הבגד ונלבוש את הבגד בשבת ונמצא שהוא מטלטל כלאחר יד? מחבר עוצר ורמו אומר יש מי שמתיר ונוהגים להקל. וכאשר אנחנו לומדים את הדבר של אדם כמושה, אלה המקורות שעליהם השולחנות והמפה מושתתים, אנחנו לומדים את מקור הסוגיה. הדבר של מצטט מן האוגור, שהוא מצטט מן הראשונים, אני חושב המהריל, אבל אני לא בטוח, שלמד מן הסוגיה של מי שהחשך לו בדרך, שהקלו מתוך שאודם בהול על ממוינוי, שהוא הדין בנידון בידן, אודם בהול על ממוינוי, ואם לא נציע לו פתרון, יבואו לטלטל כדרכו, ולעבור על איסור חמור, ולכן מאותה הסוגיה אפשר ללמוד, להתיר לטלטל כלאחר יד. והדברים מחודשים בתארטי, וזה עונה על שתי השאלות ששאלנו, מן המצב של מי שאיך שלכו בדרך, הראשונים למדו על מצב שונה לחלוטין, כאשר יש חשש, אנשים חוששים שיגנבו את כספם, ובתוך מה שחזל הקלו, בפוקס פוקס מזל דאמס, הראשונים למדו להקל, גם בצלטול קלה אחר יד, אבל גם בביסיוסף שמחמיר בסופו של דבר, וגם הרמור שמקל, שניהם כאשר הם באו להקל, התגישו שהכול מבוססת גם על ההנחה שאין לנו רשוס הרבים גמור בזמן הזה, ולכן זה טריידר אבון, זה שלוס, זה שלוס, זה גם טלטול קלה אחר יד, וגם קרמליס, רשוס הרבים שאיננה אלא מדרבונון, ולכן כאן אפשר שקלו יותר. אף על פי שהמקור הראשון מתבסס על הסוגיה של מי שהחשך לא בדרך. אז רב הפויסקים הלכו בעקבות המקורות הראשונים בסוגיה הזו, והם כתבו להקל משום שמדובר בטלטול קלה חייד בקרמלס, זה שלוס ושלוס תדר הבורון. אליון רבו הוא, אני לא חושב הראשון, אבל כל הפויסקים מצטטים אותו, הוא כותב, גם אם לא הספיק לתפור את זה מערב שבת בנגדו, וגם אם הוא לא יכול להוציא קלח על יד, שאל הקל גם בהוצאה כדרכו, כי מדובר בשוסם דרבונון, ובפרק מי שאיך שחקלו בחז דרבונון. הקלו לטלטל פוחס פוחס מדל אדמת אפילו בשוס הרב עם גמורה, ולכן מכיוון שאין לנו לשוס הרב עם גמורה, אפשר לשעת אחת, כשאין פתרון אחר, לתפל גם בהדיה, גם כדרכו, משום שכאשר עוד בואו לעלממוינוי, אנחנו רואים שחזל הקלו. והמשנה ברורה, פותה בשעת טיעון, קופנון א', בסמן שין א', כמובן, שהוא לא ציטט אפילו את האליו רבו, הוא לא הביא אותו במשנה ברורה, משום שהוא דעת תוכן, הוא מנוגד לכל הפויסקים, ולכן אין לסמוך עליו, ולכן הוא לא ציטט אותו. אני לא חושב שאליו רבו הוא דעת תוכן, אני חושב שהלבוש קודם כל קדם לו, ברבוש בסיף למד גמל, כי בניגוד לסגנון של המוגן אברום והרמור וכל היתר, הרבוש כותב. כאשר יש חשש שיגזלו את הכסף, יש מי שאומר שמותר להוציא אותו כלאחר יד, תפור בבגדו או בשער דרכי כלאחר יד, יש מי שוסר, יש מי שקל, והמנהג הוא להקל, מכיוון שעוד הבול על ממוינוי, וכל שכן בזמן הזה שאין לנו רשוס הרב גמורו, ומהניסוח הזה מבוא להדיה, שאלה שמקילים מקילים אפילו בשוס הרב, הם אפילו בחד הרבונות, והוא מוסיף, המנהג הוא להקל, ורק אחר כך הוא כותב, וכל שכן בזמן הזה, ורבי קיבה הגיע מצטט את הרבוש, שם במקום בעצם השינה, וברור בעיניי, שרבי קיבה הגיע, לא מצטט את הרבוש משום שיש עוד פויסק שאומר ככה, לא, זה הביסיוסר והרמוב, אנחנו מוגן אברום בפסק בשוכנוך, והוא מצטט את הרבוש, והוא מצטט את המילים בכל שקי, כי למקרה רגע רוצה להדגיש שמן הרבוש אפשר ללמוד, שכשאי אפשר בטרד הרבונן, אפשר לקל גם אחד הרבונן, והרבוש, זה מה כל אליו רבא, והפכים הגודם מצטט את אליו רבא, ואף על פי שהוא כותב שמדים רעמוגון עברו משהו שלא כדבריו, הוא לא דוחה את דבריו, ולכן אלי רבו פה יש חשוב, אולי בשעת הדחק אפשר כן לסמוך על דבריו. אז אף על פי שבשעת שירה משנברו לו דוחה אותו לחלוטין, בספר מחנה עברו, מחנה ישראל, מחנה ישראל זה ספר שחובת חיים כידוע כתב לחיילים יהודיים שגויסו לצבאות נחר, וזה היה צרה גדולה בשנים ההם, וחלק מהטרגדיה היהודית באירופה, כאשר העמים נלחמו זה לזה, והיו מאות מקרים שיהודים הרגו זה את זה, יהודים גויסו לצבא הרוסי וגויסו לצבא הגרמני ועל כורחם, ולוחמים רבים היו בחזית ויהודים הרגו זה את זה על ארץ לא להם, על מלחמה לא להם. הלוא שני הצדדים שנו את היהודים, שני הצדדים טבחו בהם, ויהודים עוד נאלצו להרוג את אחר במלחמות העמים. והרבה נכתב על הפרשייה האגומה הזו, אבל לא פעלו אופן. המשנה ברורה כתב ספר בשמחני ישראל לחיילים יהודיים, חלק מהספר זה דברי מוסר ותוכחו וחיסו, וחלק זה פסקה לוחס. ובפרק למד א' הוא דן בהרחבה בבעיות של היצוע בשבת, והוא דן בריבוי בשיעורים, והוא מקל הרבה בהוצאה, לא רק בפיקוח נפש, לא רק בחשש הפרת פקודה, שזה ודאי אז בימים ההם היה סכנה גמורה, הם הרגו מי שהפר פקודה, אבל המשברור מקל גם שלא בחשש פיקוח נפש, ובין השאר הוא כותב שקשה להחמיר נגד אליורבא. אליורבא מכיר אפילו בחדר המונן. אז במחנה סובר הוא כותב שקשה להחמיר נגד אליורבא, ושאפילו הוא כותב שהוא לא מצטט אותו אפילו, כי הוא מנוגד לכל הפויסקים. אז לא יודע. שעשו חזר לו. וזה מצוי לפעמים בדברי הפויסקים. משברור יצא לאור אחרי המחנה סובר. אבל אני יותר נוטה לומר, וזה חלק מדרכי הפסק, שמשנה ברורה נכתב לכל בית ישראל כספר יסודי, אבל במחנה ישראל שהוא כותב במיוחד למצבי לחץ ומצוקה ומצבי קושי בחיילים יהודיים שנמצאים בצבאות נחר, ולהתחיל את זה היה מצב של מצוקה איומה בשעת הדחק, ולכן שם הוא נתן הרבה יותר לכולה, מאשר במשנה ברורה שהוא ספר יסודי ודוירס לכל בית ישראל, ולכן אני חושב ששם הוא יקל יותר לסמוך על אליורבא מאשר במשנה ברורה. וזה הוראה כללית להרבה דברים, ולפעמים גם אני מקל טוב כאשר מדובר באמת במצבים של שעת הדחק גדול ושל מצוקה גדולה, וזה כבר שייך לדרכי ההוראה ולא חלק של השיעור שלנו היום. מכל מקום, אני חושב שבשעת הדחק גדול אנחנו כן רואים את דברי הפויסקים שדימו מלץ ומלץ בסוגיה הזו, כי כל הסעיף הזה בשולחן אורך שיש בו היתר בחדר הבונן או בצדר הבונן, כאשר יש חשש שיגנבו דברים והפויסקים לא חייבו את כולם לשבת בבית ולא לצאת מפתח ביתם, אלה אפשרו את החיים התקינים, אפשרו לצאת לשבת, ללכת לבית הכנסת, והקלו במוקם חשש כיבוד ממון, והתבסס על החשש של אודם בוהול על ממוינוי. עכשיו אנחנו מפליגים לחלק השני של השיעור, שבוס לשבוס, במוקם מצווה או במוקם צורך גודל. סעיף מופרט בשכנוך שינזיין סעיפי, שמותר לעשות שבוס על ידי נוכרי באחד, משלושה מצבים, במוקם חולי קצת, הדגש הוא חולי קצת. כי אם החולה שאין בו יסקונה, מותר אמיר לנוכרי, אפילו במלכות דאורייתא, כך מבואו להדי בשנחוב חס, בדיני חולה. לכן כאן הדגש הוא חולי קצת, הוא לא נפל למשקל, יש לו בעיה רפואית, אפילו קלה. הקלו לעשות שבוס על ידי גוי, במוקם מצווה או במוקם צורך גדול. שלושה מצבים האלה מתירים שבוס ושבוס במוקם מצווה. בסוגיה מבוססת על הערבן, סמך ליין, סמך חס. ויש פולמוס גדול בדברי הפויסקים. האם הקלו שבוס ושבוס במוקם מצווה רק כאשר מדובר בעמיד לנוכלי? משום שמיר הנוכרי קל יותר מכל שאר השבוסים. ארדן סתם חסר מדלת, חזל הכי אומיר הנוכרי, שבוס שפו מייס. ספרו של דבר יהודי לא עושה כלום. נוכרי הוא זה שעושה את המעשה. או שמה, יש בידינו להרחיב את הכולה הזו ולתיע שבוס לשבוס גם על ידי ישרואה. אחד המקורות הידועים, זה רב שלמה קרוגר, חוכמה שלמה. על אור חיים, שינחס, סיף ממלך, הוא מתיר לצאת תינוק שלא יכול ללכת ברגליו לבית הכנסת כדי שיאמר קדיש. הוא כותב, מכיוון שאנחנו מוציאים אותו לבית הכנסת, רק לומר, אבא שמרוק שאני צריך לגופה, או מכיוון שאין לנו שוסריו בזמן הזה, ששוס ושוס במוק האמת, ופסק הזה מחודש. מאוד מכמה וכמה טעמים. קודם כל הוא מקל במלוך של שיחה לגופו. ויש מקורות רבים שמלוך של שיחה לגופו הוא החמור מכל האיסורים דרבנן בשבת, משום שזה מלאכה גמורה, וכל החסר זה רק מצד רצון האדם, כוונת האדם, ולכן הפוסקים מחמירו מאוד במלוך של שיחה לגופו. חידוש שני, שזה נחשב לך במלוך של שיחה לגופו. מוצאים את התינוק, כאילו, תשים אותו בבית הכנסת, שיאמר קדיש, ואף על פי כן הוא נוקט. מכיוון שזה רק דבר מצווה, מלוך שאני צריך לגוף. גם ההנחה הזו צורכים גדול. חידוש שלישי, שאמירת קדיש זה דבר מצווה. זה דבר מצווה ברמה, להתיר, שעוש לשעוש. חידוש רביעי, ורק בחידוש הרביעי אנחנו עוסקים היום, אנחנו מתעלמים משלושת הראשונים, שהוא מתיר שלוש ושלוש, כאשר לא מדובר במין רנוכרי, אלא במעשים שיהודים עושים. יהודי הוא זה שנושא את התינוק לבית הכנסת. מה זה שלוש ושלוש, מנוק שנצריך לגוף פה? שוסרם דרבנן, כי אין לנו שוסרם בזמן הזה. כל האחרים נמשכו אחרי הרמו, דעת הרמו, ושתי מקומות שאין לנו פרישוס הרבים בזמן הזה. אז גם לגבי רב שלמה קלוגר, יש מי שדוחה את דבריו וטוען שזה דס יוחיד שלא מצינו לו שום מקור ואין עד עובר כן. גם המוגרום שין זין, סוף סיב קודם זין כותב, שבמוקום הפסד גודל אפשר להכיר, להתיר ולהקל בקלח היד על ידי ישראל, שבוס ושבוס על ידי ישראל, במוקרים הפסד גדול, כך מבוא במוגנבון, שין זין, סוף סיב קוד זין. והפרים הגודם שם במקומה של עבור מסתייג ואומר, אולי לא הקלו בשבוס ושבוס אלו על ידי נוכרי. וזה הוויכוח כאן במוגנבון, בפרים הגודם. אבל אני מדגיש שגם המוגנבון אומר במוקרים הפסד גדול. ויש הבדל בין הפסד גדול אולי בפסידה באלמה, אבל מכל מקום המקילים בשבוס בשבוס יש להם בית אב בדברי המוגן אברום, וזה בדיוק ההסתייגות של הפרימה גודל, שלא הכירו בצורך גודל אלא במיר הנוכרי, אבל לא על ידי ישראל. המשנה ברורה בשתי מקומות מראה פנים להקל בשלוש לשלוש במוקם סיידו ובמוקם מצווה. שין תת זיין, סיף יוד בייס, שין ממתת, סיף היי, שין ממתת, סיף היי, הוא מדבר על קרמלס, פוחס פוחס מדל אדמת, הוא אומר שבמוקם מצווה, שאל להקל כי זה שלוש לשלוש במוקם מצווה, להוציא בקרמלס, פוחס פוחס מדל אדמת. שין תת זיין, סיף יוד בייס, הביאולוך מדבר על פסיידו, הוא אומר פסיידו, אין במינוי ניצוי, מה לא חושב שיחו לגופה אפשר להקל, וגם שם יש חילוש עצוב, משום שמה לא חושב שיחו לגופה חמור יותר משאר דלבון, אבל שתי מקורות יש בביאולוך שבהם הוא מקל בסוגיה הזו. החזוניש מביא את הביאולוך בסימן שינת זיין, בסימן קוב גמל, חזון של חיים. קוב גמל עוד יוטט. והוא מאיר, שמה לא התירו, אלא בנוכרי ולא בישראל. זה מנון ועוד, עוד דלת הוא הרבה יותר נחרף, ושם הוא כותב להגיע שאין להקל בשבוס נשבוס על ידי ישראל במוקר מצווה. קוף גמל הוא כותב את זה כהסתייגות מדבר המשנה ברורה שאולי אין להקל. רבי עקיבא איגר שובס סימן חוף חס כותב הבחנה מאוד מאוד יסודית וחשובה בהלכות שבת. והוא מבחין בין שבוס לגזירה. יש שבוסים ויש גזירות. ורבי קיבי כותב, גם אם אנחנו לא מכירים בשבות ושבות, אבל הכלל הגדול שאין גוזלין גזירה לגזירה נאמרה גם בהלכה שבת. ולא כל איסור בשבת כסדרבנן מוגדר כשבות. זה יסוד גדול שמניח רבי קיבי עגל, הדברים מופיעים גם בתהלוך השינחת, תפמם א', בסוגריים, באמצע קטע ארוך. ולי ביום אלי שהאיסור לטלטל פוחס פוחס מדל אדם את פשוט הרב לא מוגדר כשבוס, אלא כגזר. משום שכאן לא מדובר באיזה מצב מחודש שחכומים הגדירו כשבוס, אלא זה לא אומר ידל אדם את פשוט הרב. לכאור אין כאן מעט איסור, אלא שחכומים חששו וגזרו. שמה לא יקפיד על פוחס פוחס מדל אדמס, וזה מוגדר כגזירה ולא כשבות, ואם כן אין להוכיח מהפי הלוכה בסמן שין ממתת, שיש להקל בשבוס בשבוס, יכול להיות שגזירה שם, אבל בדבריו בשין תציין ודאי יש ראיה להקל בשבוס בשבוס על ידי יסוד. גם בספרי פוסקי הזמן אנחנו מוצאים מבוכה גדולה בשאלה הזו, וגם פה אני אומר, במוקם צורך גדול מאוד, כאשר מדובר במצב מצוקה יוצא מגדר הרגל, אני כמה פעמים כבר הקלתי בשבוס בשבוס על ידי יסוד. פעם נשאלתי, היה הפסקת חשמל והיה חשש ש... אלפי ביציות קפואות עלולים ללכת לאיבוד, וזו פגיעה שאין כדוגמתה באלפי משפחות, לא פיקוח נפש, אבל ודאי שזה צורך קיצוני, הכרתי שבשבות על ידי יסור, והרבה מצבים אפילו קלים מאלה, כאשר מדובר בצורך גודל, יש על מי לסמוך, על המוגנברום, על אבי הלוחה, ערב שלוין הקוגר, אבי הלוחה מביא מסס בניומן, שמקל בצדר כלחר יד בעין במינו, ניצו את החשש, הפסד מומוי, הוא מקל לדחוף חיה או בהימה לתוך כלוב, לדחוף אותו ברגל, כי זה צדר כלחר יד, עין במינו ניצד, כשיש חשש, גניבה והפסד. אז יגנו לו תרנגול, כועז, זה לא סוף העולם, ואף על פי כן הוא מקל, בשבוס בשבוס על ידי ישראל, משהו בניומן היה פה עסק חשוב מאוד. אז אף על פי שאני מודה, עצם הקולה לחוירה קשה מאוד, שראי אין לנו אלה דבר חזר ודבר שכנות, והמקור שממנו כל הדין הזה נובע, זה אמיר אנוכי, ולהד יהיה כתוב בגמור שאמיר אנוכי קל יותר, משאר השבוסים, כי זה שבוס שאין בו מית, אז מה, איך את זה? להרחיב את היתר הזה למקומות שהם חמורים ביותר. איך נלמד חמור מקל? בכל השבת אנחנו עומדים קל וחיימה, אבל איך נלמד את החמור מן הקל? ולכן לכל יש תימה בכל הזו, אבל בהלוך אנחנו כפופים מאוירי הדוירס, והבאנו שיש רבים שקלו. ולי ביום אני שהסיבה שקלו, זה משום שמלבד הסוגיה הישירה של שבוס לשבוס, יש סוגיות נוספות בשב שבהן הכלו אפילו בשבוס אחד, כמו כל הסוגיה הגדולה של אודם בעולם. למוינוי, כמו הסוגיה של סינו שאולו בו קסקסים, שתירו למעך את הרגליו, ומדברי ראשון ממש, משתלו שבוס לשבוס. אלה הכלו במלוך הקלח על יד, משום חשש הפסד ממון. אז אני שרוצה גם שם לפרש שבוס לשבוס. אז אני שבסמן נורבוק שציטטתי מקודם, אבל הוא בעצמו אומר שמדבר ראשון ממש מה שמדובר בשבוס אחד בקלח היד ותיקון דיאורייסה, ומכיוון שיש מקורות נוספים שבהם אנחנו רואים שבמקרים קיצוניים בהפסד גודל חזר לכאילו אפילו בשבוס אחד, ואני חושב שלכן יש רבים אנחנו היינם שבמוקם מצוקה, במוקם הפסד, הקלו בשבוס בשבוס, לאו דווקא באמירה. אז בכל הסוגיות האלה, מצד אחד, קשה לדמות מרוסו למרוסה, ומצד שני, במוקם צורך גודל, אנחנו רואים שיש מקום להקל כפי שראינו ברמם קורות. אם נחזור לשאלות שבהם פתחנו את השיעור היום, ולכן כשיש צורך ביטחוני, גם אם קשה להגדיר את הדברים פיקוח נפש, בסופו של דבר, ישנן פרימטרים אחרים לביטחון, אבל אף על פי כן, אם יש המלצה משום ביטחון הציבור לשאת נשק, יש להקל ולסמוך שאין לנו שוסרם גמור, ועדיף לטלטל את הנשק כלאחר יד. לא על הראש, מחשש שזה יפול, ולא לגרור את זה מאחורה, במקום שכל מחבל מצוי יוכל להרים את הנשק, וגם לא בדרך שיש חשש לפליטת כדורים, אבל יש דרכים לצאת כל דבר כלאחר יד, ובאופן בטיחותי. אז אפשר להקל משום שבוס לשבוס במוקם צריך גודל, במוקם שלום הציבור. ואני מקל לחוץ על האנשים לטלטל עגלות תינוק על ידי גויים, משום שבוס לשבוס, ושם זה קל יותר כי מדובר באמיר לנוכרי, וגם במצבים של שעת עדך גדול, אני נוהג להקל גם בשבוס לשבוס על ידי ישראל במוקם הצורך, על סמך חלק מהמקורות שאנחנו היום השולחם הלוחם, זה לא כל המקורות, כי כפי שאמרתי בתחילת השיעור, סוגיה הזו, ארוך ומארת מידו ברחוב המניעה. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשת ושלח, ובפרשת זו יציאת מצרים מגיעה לידי שיא, כאשר בני ישראל ועומדם על הים אמרו שיר הסיים. ומדברי חז"ל אמרנו שאין דיימה לשיר הסיים, בסגב קידושו זו. עד שאמרו חז"ל במדרש רבא, שמיום בריאת העולם, לא ינס כהננו כיסוי של הקדוש ברוך הוא, היה מתרופף והולך, עד שאמרו ישראל שיר על הים. וכך פשוט הכתוב, נכון כיסחו מאז, מאוילם אותו. אף על פי שמאוילם אותו, לא נזכוי לנו כיסוי של הקדש פוחו, אלא מאז. מאז שבני ישראל אמרו, אז יושיע מוישה. ועוד אמרו חזל במדש. כאשר בני ישראל אמרו שיר הים, אומר הקדש פוחו, ביום שברוס יאילומי, לא יהיו מי שאומר לפונה ישירו. הצלתי את אברהם אבינו מרוכז, זה לא אמר שירו. הצלתי את יצחק מנקה, זה לא אמר שירו. יקר ניצל מלובן ומאי, זה לא אמר שירו. עד שעומרי ישרול שירו על הים. אבל גם האובוי התפללו, תקנו תפילס, אברהם שחלס, יצחק מנחה, יעקב ארץ, הביאו קורבנות כדי להודות לקודש ברוך הוא, אמרו הוידויה, הלו כל השם יהודו, זה הפעם עוד את השם של ליאו נתנה לו. הלל, הוידויה, תפילו, כן, אבל שירו, לא. וכנראה שהשירו עומדת לאלו מכל ברכות לו וטוש ברכות לו, ואין דומה לה. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, מיום בריאת העולם לא היה מי שמע לכל השירו. אז מה מיוחד כל כך בשירו? רש"י כותב עוד יושע, אולו בליבו אלוהים על שירו, והמהר"ל מתקשה בדברי רש"י. ברור שכמון עשרה של לפרש פשוט השמק, למה כתוב אז יושע ולא שנותי, ולא אז שר? אז חז"ל הוכיחו מכאן שתחיית הבית מנצרת, והכוונה לשיר החדוש שאנחנו צפויים לומר ביוסד לא בוי. אבל זה לא פשוטו של מיקרו. ולכן רש"י מפרש, הכוונה הוא, עוד לפני ששאר אולו בלירשי, או ששאיר על זה שכתוב אז יוצא. אבל אמרה אותה מאה, הלא כל דבר שאדם עושה, מעצם טבעו של אדם, זה סויד מסו במחשוב התחילו. כל דבר שהוא עושה, קודם אולו בליבוי. אין אדם אוכל, אלא אם כן אולו בליבו לאכול, ואין אדם ישן, אלא, לא, אולי ישן, שונה. ולפעמים אדם ישן בלי שאולו בליבוי, שישן, אבל אבל כל מעשה שאדם עושה באופן רצוני, קודם כל עולה בליבו. אז מה מיוחד כאן שהפוסק אומר על יושיה? פרעם מפרש, לא בפשוטו של מיקרו, אלא בדרך מאוד מיוחדת, אומר המראו. עולו בליבו אלוהים ראשירו, כי השירו בוקע ומתפרצת מלב שעולה על גדותיו. וזה הכוונה, עולו בליבו אלוהים ראשירו. זה המיוחד בשירו. השירה מתפרצת מן הלב כאשר הלב כבר לא יכול להכיל את, את גודל הדבקות והאהב הסוכל והאהל והתשפחות ו, וכאשר נפשו יוצא בדברי אז כאשר הלב עולה לגדותיו אז עוברים שירה. אז אני תמיד מספר בהקשר את הסיפור חסידי, החסידי שמייס. אז מסופר שלפני שהצדק רב אורי מסטרליסק עלה בסערה השמיים, הוא אמר לחסידיו שבאוקראינה יש צעיר אחד שהוא צדיק גדול ונשגב ביותר, וסתם ולא פירש. וכאשר הוא עצם את עיניו ועלה בסערה השמיים, החסידים ראו בדבריו הסתומים מעין צוואה, והם נתנו לידם את מקל נדודם ויצאו לחפש את אותו צדק צעיר, והם עברו מעיר לעיר, מכפר לכפר, מחצר לחצר, ולא מצא, לא מצאו את שאהבה נפשם, ולא הרגישו שום קשר נפשי ומשיכה נפשית עד שהגיעו לרוז'י. וכולם הרגישו איזה סערה פנימית וקשר מיוחד, והגיעו למתקנה. הראשונר, הניסון רוז'ינת, היה צעיר מאוד, והיה... היה ברור להם שאליו כוונו הדברים של רבם הגדול לפני מותו, כשהוא אמר שיש פה אוקראינה צדיק צעיר והוא נשגב. נכנסו לרבי סורן רוז'ין וביקשו להצטרף לעידה. אמר בשמחה רבה, נקבל אותם באהבה ובשמחה, אבל אתם מן הסתם מודעים שיש בעיה גדולה, שאלו מה הבעיה. אמר רבי סורן רוז'ין בסטרלסק כי ידוע, כך נהג הרבד, וכך נוהגים חסידיו שמתפללים בהתפעלות חיצונית עצומה, מוחאים כפיים וצועקים בקול גדול. אבל כאן לרוז'ין, אמר הרבד, אנחנו מתפללים ללא כל התפעלות חיצונית, וכל במומו דק יישמע, ואתם לא תוכלו לנהוג כאן כמנהגכם מימים ימימה. אמרו החסידים, אנחנו יודעים מה זה הרבד. יודעים כיצד חסידים צריכים לנהוג את הפשיטה שהדעת את ההוכי, אנחנו מבינים ואנחנו ננהג כמנהג רוז'ין. שבת ראשונה שחסידים החדשים, הגירים, הגיעו, זה היה שבת שירו. התחילו ברוכס, היה סדר מופתי. אמרו קרבונה, זה איזה מקוימן, הוידו, הכל היה בסדר, עד שהגיעו לשיר אחד. הגיעו לשיר את הים כמו צונמי בבית המדש, כמו שבר ענן, התחילו לצעוק ולמחוא כפיים, ובגמר התפילה התביישו עד למאור, והיו שבורים וניצוצים. הרב אמר להם, הוא עשה תנאי, והבטיחו, משבת ראשונה שבאו, עד שהמלך במציבוי, נהדינוס נרייכי, עלו בקבע שמזן התחת סקופוס, השבת ראשונה שבאו וכבר חיללו שם שמיים. אז מועד ששבת חלצו את נעליהם, כבדים מנודים, ונכנסו לקבל מזיפה ולבקש מחיל הסליחה בכפור. נכנסו לרבא, והרבא שואל אותם, מה העניין? למה אין לכם נעליים לרגליכם? התחילו לבכות, ואמרו שהעזנו פנים. אמר הרבא, במה מדובר? הבטחנו לא למחוא כפיים ומחינו כפיים. אמר הרבא, יכול גזוק מזון השקלאצ'ן, אבל מדהן קלאצ'ן זה חלי? על זה לא דיברנו. הבטחתם לא לאכול כפיים, אבל כאשר הכפיים מוכים את עצמם, מעצמם, אז על זה לא דיברנו, על זה אתם לא אחראים, ככה אמר רבי מרוז'ין. תנעלו נעליכם ותחזרו לבית המדרש, ככה אמר להם. וזה שירו, עולו בליבו, שיהיה אמר שירו. וכשהחסידים אמרו שיר הסיים, איבדו שליטה לחלוטין, וזה המיוחד בשירו, כאשר השירו עולה מאליו, בלב עולה על גדותיו, השירו מתפרצת מן הלב, הוא שאמרו שירו. וזה התירוש שלי בדברי הרם בפרק א' סוכי. הרם שואל, סוגיה מפורשת במגילת דף חוף, שלא אומרים הלל ביום, לא אומרים הלל בלילה. אז איך אנחנו אומרים הלל בלילה סדר? בלילה, ואומרים הלל, זה מנוגד למשנה ולסוגיה במגילת דף חוף. מתרץ הרם, ההלל שאומרים בלילה סדר זה שירו, זה לא הלל. ורבים שמעים, מה זאת אומרת? מה זה משנה איך אתה קורא לזה, אבל זה אותם הפסוקים ואותם הפרקים, זה בדיוק אותו הלל, שעליה אמרו חז"ל, שהלל לא אומרים אלא ביום ולא בלילה. אז תקרא לזה שירו, ומה הסברה? ואני אומר, איך אפשר להגביל שירו? איך אפשר לקבוע מתי אומרים שירו? שירו לא אומרים. הלל אומרים. כאשר אתה אומר, אפשר לקבוע מתי אומרים ומתי לא אומרים, אבל כאשר הלב עולה לגדותה, והשירה מתפרצת מן הלב, אז איך אפשר לומר, גם חסידי שטרלס אמרו להם לא למחוא כפיים, והם כן מחאו כפיים, ופסק רבי סוהר, לא, זה לא קשור, זה קורה. כאשר דברים קורים, אנחנו יכולים להכתיב מתי הם קורים. הוא שאומר הרן, בלילה סדר, זה לא הלל, זה שירו. כאשר אנחנו מסובים פעם אחת בשנה בלילה סדר, ומספרים ביציאת מצרים, חכמינו הניחו שזה יהיה שירו, זה לא יהיה הלל כמו בשאר ימות השנה. בלילה סדר זה יהיה שירו, זה יהיה שירו כמו ששרו. עומדם על הים, ומכיוון שחייב עודם לרץ עצמו, כאילו הוא זה שיוצא ממצרים, אומר הרן, הלל בלילה סדר זה לא הלל, זה שירו. ושירו אי אפשר להגביר, אי אפשר לומר ששירו אומר ביום ולא בלילה. ולכן בלילה סדר אנחנו אומרים שירת ההלל אף על פי שלילה הוא ולא יום. עוד יושם אוי שאמרו חזר מכאן, תחי את המעצם הנצוירו, וכשנזכה לבי את הגויל, נשיר שיר חודש לשם אלוקינו, יירוצו, שנזכה לומר שירו חדוש או שיקו גאולים, ובי את גויל צדק, ובבניין בית המקדש, בחירו, למנו, חודש.